fresh from the microwave.
אז שופטי מסך, פרק מספר 20, הוא 8. אנחנו ממשיכים בהכנות שלנו למונדיאל. אם לא שמתם לב, עולים פרקים בקצב רציני. והפעם הגיעה את של חצי האי האיברי. יש להגיד, ספרד ופורטוגל, פורטוגל וספרד, נבחרות שיש המון מה לדבר עליהם, ושחקן החיזוק שלנו להפעם הוא איתן אסטודילו, עורך שידורי הליגה הספרדית בוואן.
היי, בוקר טוב, מה נשמע?
שלום לך, שלום.
מה העניינים, איתן?
טוב, בסדר, איך אתם?
לא חושב.
יש לציין שאיתן הוא קולומביאני. וכל כך כואב לו שקולומביה לא במונדיאל, שרציתי לדחוף לו לפרק הזה גם את אורגוואי, והוא אמר לי, שמע שחר, אין מצב.
אני על אורגוואי
לא מדבר.
מתוך כבוד, אבל מתוך כבוד.
אתה יודע, אני לא זוכר מי זה היה. אני זוכר מי זה היה, שאני לא זוכר. לא זוכר מי זה היה, אבל לפני כמה זמן אמר לי שהיה בקולומביה. אני לא זוכר, בקולומביה בביקור, והיה במקרה משחק של הנבחרת. הוא אמר לי, זה היה פשוט מדהים. איך כולם, בלי כמו צבא של אנשים בצהוב, דק. זה כאילו אהבה לנבחרת, זה מטורף שם.
זה גאווה לאומית בסופו של דבר, וזה גם, אתה רואה גם גברים, גם נשים, גם ילדים, הכל, כאילו, וכולם מגויסים. זה ממש כמו צבא, אני קורא לזה.
כן, הצבא הצהוב, שלא הוביל הפעם.
הפעם, כן, לצערי.
למשל.
נו, בסדר, אז קולומביה לא במונדיאל, ואיך אתה עם זה? רגע, איך אתה עם זה? זאת אומרת, נבחרת, אתה אומר מבחינת שחקנים וויז כזה, מאוד מפתיע שהיא לא מצליחה עם המוקדמות בדרום אמריקה, שבו זה ארגנטינה, ברזיל וכל היתר, אז היא אמורה להיות טובה מכל היתר.
נכון, כאילו היה דור כזה נחמד עכשיו, גם עם דובן ספטה, נגיד מאטלנטה, מוריאל, לואיס דיאס, אבל זה לא הצליח בסופו של דבר, וכאילו הדור הישן לא הצליח להתחבר עם הדור החדש, והיה המון 0-0, לקום באמצע הלילה ולראות 0-0, זה אחד הדברים הכי מדקים, היה רצף נורא.
אני שידרתי, כאילו מה זה שידרתי, הייתי, ערכתי גם לא מעט מהשידורים במוקדמות המונדיאל וזה, ובאמת, קולומביה זה היה חושך, באופן מפתיע, כאילו ממש לרעה, זה היה מבאס אפילו לראות את זה, כי זה, אתה רגיל לראות נבחרת שמחה, וכי אתה יודע, אחרי גול ריקודים, נכון. כמו שהם עושים תמיד, נכון. כאילו קולומביה.
כן, בקטע הזה מי הוא חסרים במונדיאל, אני מאמין. רוצה להאמין.
כן, את הצבע הצבעוניות היא תחסר. אבל יש המון נבחרות שלא יחסרו במונדיאל, ודיברנו כמעט על כולן, כבר הספקנו, וזה כל הפרקים האחרונים שעלו, גם עם וינסנט על צרפת, עם עדן רויטפר בצפון מרכז אמריקה, ו... מזרח אירופה ושוויץ גם, והיו לנו גם את ה... יש לנו, מה זה היו? יש עדיין את הפרקים עם דור הופמן על ארגנטינה, ואסף אקרמן על ברזיל, ויוסי מדינה עם אסיה ואוסטרליה, יפן, דרום קוריאה, ואם שום דבר מיוחד לא קורה, אנחנו עתידים להקליט את כל הנבחרות, ואפילו לסיים גם עם איזה טעם מיוחד, עם משהו שונה ומגניב. קוקה, נזכיר איפה אנחנו.
איפה אנחנו?
אנחנו בקוקפיט, שזה בית פודקאסטים חברתי הממוקם בטרמינל עיצוב בבת ים, המקום מעסיק מתמודדי נפש ועוזר לשיקומם, באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. פתיח. טוב, אז אמרנו ספרד פורטוגל, וכאילו הליינאפ שלנו היה, בוא נתחיל קודם עם ספרד,
קריסטיאנו.
ואז הרעיון של קריסטיאנו אתמול, אז אנחנו נתחיל עם פורטוגל. הישר לרעיון עם קריסטיאנו.
מה קורה? מה, נשים אותו? לא, אסור לנו.
זכויות.
לא, אז נגיד, מי שלא יודע, אז תעשו רגע פאוז, תכתבו רונלדו אינטרוויו, למרות שלא נראה לי שיש מישהו כזה שעד שהוא ישמע את הפרק הזה לא שמע או צפה או קראת את הציטוטים, הוא פשוט פתח על כולם. והוא זה סוג של להגיד, אחרי המונדיאל הוא בקבוצה אחרת, כאילו גם.
ממש.
קודם כל כן. אבל זה מעניין. זה מעניין גם מהבחינה הזאת ש... זאת אומרת, התחילו הרבה דעות. וזה תמיד מתחלק ל... אני למשל ראיתי את הדעות בטוויטרים, ותגובות בכל מי שכתב על הרעיון הזה, אלו כתבים כאלו ואחרים, וכן הלאה, וזה פשוט אין כאילו אמצע, זה שחור או לבן, זה כאילו, או, מי הוא בכלל? הוא שחצן, פה, 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 ועד, וואלה, הוא צודק, תראו מה קורה ביונייטד, הרבה זמן מדברים על זה, מה אתם רוצים ממנו, ואין שחור, כאילו אין אמצע, ואנשים שוכחים, ורגע, אני כאילו... תכף נדבר יותר על עומקם של דברים, אבל כאילו, הבן אדם בא, שם את יונייטד, מה שהרבה אנשים אומרים, אבל שחקנים אף פעם לא פתחו את זה, בום, ככה על השולחן, אפשר להתווכח על זה שהוא, לא יודע מה, דיבר על שחקנים שדיברו עליו, כמו וויין רוני, שהם אגדות גדולות ביונייטד לא פחות, אולי ממנו, אבל... עצם העובדה שהוא בא וסוף סוף שם את מה שכולנו יודעים על...
מה שצועקים שנים כבר עוד ה-United.
בדיוק.
שבשורה התחתונה זה כאילו מהרגע שפרגוסון עזב, אין שם אפילו ניהול כאילו נורמלי. מה שהכי תפס אותי ברעיון הזה עם קריסטיאנו, שהוא אפילו אומר, לא שינו את הג'קוזי, את הבריכה, את החדר אוכל, כאילו, את החדר כושר, אז זה ה... הוא אומר, הטכנולוגיה, השימוש בטכנולוגיה באימונים, במתקן, ואני אומר, אם אחד כמו קריסטיאנו אומר את זה, צריך להתייחס לזה הכי ברצינות שיש. קודם כל, כי בסופו של דבר, המודל שלו למועדון, ואיך מועדון אמור לראות, זה ריאל מדריד, ואני בטוח ששם הדברים תמיד, זה הטופ של הטופ של הטופ, ואפילו דברים שהם, שרק להם יש. אז אם אחד כמו קריסטיאן אומר, אתה אומר כאלה נגד הקיצוני לפה, הוא הרס הכל, הוא היה צריך להגיד, לא צריך להגיד, טוב שהוא אמר, כולם באמת רצו לשמוע את זה, כל העודים של יונייטד מתים שיהיה את המהלך כמו שעכשיו עם ליברפול, שאמרו הנה, אפשר למכור, אפשר לקנות, מתים שהגלייזרים יעופו משם כבר.
העודי ליברפול לא רוצים שימכרו אותם, כי הם אוהבים את הניהול.
נכון, זה סבבה, אבל יונייטד מתים כבר שהם יעופו משם, המועדון הזה כנראה, אנחנו רחוקים מזה, כן? אנחנו לא יכולים לראות את הדברים האלה בפנים, אנחנו יודעים מה קורה אצלנו וזה, אבל שם, כנראה שהמועדון רכוב מבפנים, וצריך, כאילו, באמת, אולי באמת, להחליף בעלים שם, זה מה שצריך.
קצת רוכבים על הגל של ה-90s, הרי יונייטד עדיין מועדון מאוד מוכר באסיה, וכל מה שמספרים לנו לאורך שנים, אבל בסוף זה ייגמר, אתה יודע, הדור יתחלף, וזה לא יישאר.
ויש מועדונים אחרים שלוקחים, אתה יודע, אוהדים חדשים. מה שרציתי להשלים לגבי קריסטיאנו רונלדו, זה שבגלל שהרבה אוהדים רואים את זה שחור או לבן בצורה מאוד מאוד קיצונית, אנשים שוכחים דבר מאוד פשוט. ואני חושב שזה על המדף, מבלי שזה יהיה על המדף, כי זה קריסטיאנו רונלדו, הוא מאוד גברי כזה, והוא פחות מדבר על הדברים האלה, אבל אתה רואה, אתה רואה את זה, אתה מרגיש את זה במימיקות של ההתנהגות שלו, שזה ככה. הבחור איבד ילד בלידה שקטה. אני לא יודע, כאילו, עכשיו, אתה יודע, שמדברים על זה, במיוחד כאילו, היום מדברים על זה הרבה יותר, גם מבחינת עזרה פסיכולוגית והחלה של נשים שזה קורה להם וזה, הוא אבא שעבר לידה שקטה של ילד, ומי שמעוקב אחרי קריסטיאנו רונלדו, גם ברשתות, וזה כן, נכון, הוא שחצן, הוא זה וכל ה... אבל אם יש משהו שכולם יודעים עליו, זה העניין המשפחתי שהוא מאוד מאוד חזק ומשמעותי אצלו. יום אחד, אם נלך אחורה לתקופה שלו בספורטינג וזה, כמעט והוא לא, היה שחקן כדורגל בגלל שכל העניין הזה והריחוק מהבית וכל מיני זה, והתאמרו בו בספורטינג. העניין המשפחתי אצלו מאוד 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 חזק, הוא משהו שהוא מאוד מאוד מובנה אצלו.
אפילו מפצה קצת אפילו, על מה שעבר בילדות.
אז אני אומר, הבן אדם עבר לידה שקטה של ילד, ומה, מה, מה אתם חושבים? שכאילו, הוא פלקט?
אתה חושב שזאת הסיבה על היכולת שלו על הדשא?
לא, קודם כל אני חושב שיש לזה השפעה מסוימת. אני לא אומר בטוטל. יש השפעה על הגיל, כמובן, אני יודע שאתה לא אוהב גילנות, אבל יש השפעה לכל מיני דברים שמצטברים. אם זה קצת מפה גיל, אם זה, עכשיו דיברת על יונייטד למשל, על כל מה שקורה שם מבחינת המחשור, קריסטיאנו רונלדו הוא שחקן שמבחינת פיזית, או נקרא לזה מערכתית, הוא מכין...
ביולוגית כזה.
ביולוגית, ומה שהוא משקיע בעצמו, הוא משקיע כמו לברון ג'יימס, לברון ג'יימס ברמה הזאת, זאת אומרת, אצלו בבית יש את המכשור הכי טוב, הוא יעשה הכל כדי שהגוף שלו יהיה מסוגל להתמודד ברמות הכי גבוהות, הוא יעשה אצלו בבית. אז אם הוא אצלו עושה בבית, ואז הוא מגיע למועדון שלו, והמועדון שלו לא עושה את זה, אז איך הוא ירגיש? זה ברמות האלה. אז כאילו, אז זה עוד סיטואציה, ועוד סיטואציה, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה. כן, יש גם לקריסטיאנו רונלדו את החלק שלו ביכולת שלו השנה. שלא, אני לא מוציא אותו. ממש לא. יש גם לא את היכולת, כי זה משהו שעוד התחיל מיובנטוס היכולת הזאת. אבל החיים הם לא שחור ולבן. הוא פתח, כי כנראה הוא כבר הרגיש אין לו מה לעשות עם זה יותר.
לא, שהוא כבר לא יהיה שם, תראו.
הוא לא יהיה שם.
הוא אומר יונייטד.
אולי כנראה גם יונייטד מאוד, מאוד יקרה לו, בסופו של דבר.
יונייטד בגדבי, אין לי כבוד לתנח, הפכו אותי לכבשה השחורה, ובואו נזכיר שאנחנו בפרק הכנה למונדיאל, וזה קורה ימים ספורים לפני המשחק הראשון של פורטוגל, ואיך קריסטיאנו עם מה שהוא שיחק עד עכשיו, עם כל הרעיון הזה, איך הוא הולך להגיע למונדיאל הזה? כי בסופו של דבר, ונגיע גם למאמן של פורטוגל, שאני חושב שזה בזבוז הקצאה, ואני אסביר את זה כשנגיע.
קצת אפור,
קצת אפור. קצת, כן, אפור כהה. קריסטיאנו רונלדו הוא עדיין, הוא בתכלס הלידר של הנבחרת הזאת, וכמו ב-2018, כמו ביורו, הכל תלוי בו.
כן. תשמע, פורטוגל כסגל, כנבחרת, היא מאוד מוכשרת. אז אם ניקח רגע את ההשוואה, סליחה למריצי קריסטיאנו, רגע, אבל נגיד לארגנטינה של מסי, אז שם מאוד, האווירה היא מאוד חיילים של מסי, מאוד רוצים לשמור עליו כשיגיע תור. בפורטוגל יש המון כישרון, וצריך לראות איך מאזנים את זה, שזה גם יבוא לידי ביטוי עם קריסטיאנו רונלדו. איך הרפאל לאו והז'ואו פליקס, וכל החבר'ה המוכשרים האלה יביאו תוצאות.
אבל זה גם קטע, כי רונלדו סבבה, גדול שחקן לפורטוגל, אחד מגדולי שחקני העולם אי פעם, אין ספק. אבל מה שקורה בפורטוגל השנה, באופן כללי ובכלל עם כל הסגל שלהם, וגם ניגע תכף במאמן, אם בכלל מסוגל לקחת סגל כזה מוכשר ולתת לו את הבמה, אתה יודע מה? בוא נתחיל באמת עם המאמן. כי למשל...
אנחנו כבר על רונלדו, איזה להתחיל, קדימה.
לא, אני אגיד לך למה.
אתה רוצה לעשות את זה קישור ישיר? בבקשה, בוא נעשה את זה קישור ישיר.
אז אני אגיד לך למה. ליגת האלופות השנה, שתי קבוצות פורטוגליות מעפילות לשמינית הגמר, שאחת מהן בכדורגל יוצא דופן, בנפיקה.
שחקת טניס בסמי עופר.
משהו כזה.
כן.
יפה. לא, זה יפה.
גם אתמול כמעט שיחקו טניס בסמי עופר. הפועל תל אביב ממש רצתה להפסיד מערכה.
למדו משהו.
וספורטינג גם כמעט פעילה לשמינית, זאת אומרת, כמעט שלוש קבוצות פורטוגליות בשמינית הגמר, שזה וואו. הקבוצות הפורטוגליות בפלוס יפה מאוד בחשבונות הבנק שלהם, זאת אומרת, הסקאוטינג עובד שם מצוין. השחקנים הפורטוגליים מפוזרים בליגות הטובות באירופה, במיוחד בליגה האנגלית, בתפקידי מפתח כל אחד ב...
לא, על הסגל אין ויכוח.
ואז בא לך...
ותודה לג'ורג' מנדס.
עכשיו יש לך את רונלדו, ויש לך את המאמן, שצריך, שהוא עם כדורגל משעמם טילים שלא קשור לשחקנים האלה, שהוא גם אמור להכווין אותם לזה שצחקו עם רונלדו, שרונלדו לא בכושר. איך זה... לא חבל לבזבז? זה כאילו נראה לי שהם הולכים למונדיאל הזה בשביל לבזבז אותו. סליחה שאני מראש כבר פוסם.
אתמול אני ראיתי את מילן בשידור שלנו, ורפאלה עושה גול אחרי שתי דקות, גול מדהים. ואני אומר, הוא חייב לפתוח, כאילו, אז מי עוד ישחק איתו? נגיד רונלדו בשפיץ, ובצד ימין מי ישחק? אתה חושב שברנרדו סילבה, אגב, יהיה בקישור או באגף ימין, נגיד?
בוא, תשמע, זה, אנחנו תכף נעבור על הסגל והכל, אבל פרננדו סנטוס, המאמן, אנחנו רואים את המשחקים של פורטוגל, זה לא מרשים יותר מדי, זה נראה אפור וזה. מצד שני, ליגת אומות, כזה הפסד אחד, מוקדמות המונדיאל, תוצאות סבבה, אבל הכל באפרוריות כזאת, כן?
השאלה אם זה מתאים לסגל הזה.
אני אומר, הם הפסידו פעם אחת כל המוקדמות, וזה גם המחזור האחרון, מה שדיברנו עליו עם עדן, עם ה-2-1, דקה 90. עכשיו, כל זה, ומצד שני, תחת ההדרכה שלו, למרות שזה נראה שזה לא באמת הוא, אבל תחת ההדרכה שלו, יורו 16, ליגת אומות, שבשביל אירופה זה עוד כאילו גביע, אמנם משנה, אבל עוד גביע. ובכל זאת, יורו נותן לך לפחות עוד איזה קדנציה שניים קדימה, רק על זה.
אני מבין. הכל בסדר, אבל ביורו לא היה לו את הסגל לשחקנים שיש לו עכשיו.
יפה, אז עכשיו אנחנו מצפים ממנו להוציא הרבה יותר, ואנחנו נעבור על הסגל.
סליחה, תכף נעבור על הסגל, אבל זו שאלה, למה אני אומר את השאלה הזאת? כי, לא יודע, זה כאילו מרגיש לי כמו שז'ואאו פליקס הגיע לאתלטיקו מדריד, וזה שחקן עם יכולות מטורפות, והוא הגיע לאתלטיקו מדריד למאמן, שלא יכול להכיל את הכישרון שלו, והוא מתחבא שם, וכנראה הוא יעזוב.
שובר את הלב לראות אותו, באמת.
הוא כנראה יעזוב. אז אותו דבר עכשיו, שיש לך נבחרת שהיא, באמת, יש לה את כל היכולת בעולם, להיות הטובה בעולם, באמת, מבחינת כמות השחקנים ומה שהם עושים.
אז בוא... זה חצי גמר בין עיניי.
בוא נראה. בוא נתחיל לדבר, בוא נתחיל מהשאר. פה אין יותר מידע. אנחנו מדברים על דיוגו קוסטה, על ז'וסה סאב, על רוי פטריסיו, שגם אם אלוהים יהיה שחקן פורטוגל, רוי פטריסיו יהיה שוער.
והוא שוער מידע? מעולה.
הוא שוער מצוין.
אחד הטובים בעולם.
אני חושב שדיוגו קוסטה דווקא הוא מאוד מעניין. פורטו עונה ממש טובה ו... אבל כמו שאתה אומר, אי אפשר להזיז אותו.
לא, זהו, אי אפשר להזיז אותו מזה. אבל יפה לראות שלפורטוגל יש עוד שוער בארסנל. כי רוי פטריסיו אמנם הוא שוער, אבל 34, אולי הוא ייתן עוד יורו, קשה להאמין שהמונדיאל הבא יכול לסחוב, למרות שאני לא אוהב לדבר על הגילאים, כי בסופו של דבר זה נמשך להם, כאילו שוער
הוא משחק את גיל 40 בכיף. אבל תמיד היה לפורטוגל, היה להם את בעיה, ואז מתחתיו היה את השוער שזכה את
הבאו, אז זה יופי שהם מצליחים לשמור על זה ולהמשיך, ואנחנו מגיעים לחוליית ההגנה, שפה זה... אתה יודע, זה רובן דיאס ממנצ'סטר סיטי, אנטוניו סילבה של בנפיקה.
כן.
האיש והגדה פפה.
לא נגמר.
כן, נונו מנדס, מגן של פריס סן ז'רמן, רפאל גררו, מגן של דורטמונד, אחד אלמוני בשם ז'ואאו קאנסלו ממנצ'סטר סיטי, ודיוגו דלות ממנצ'סטר יונייטד, ובזה מסתיימת חוליית ההגנה. בוא תנסה להרכיב מזה הרכב, אבל בוא נדבר על זה שפפה, בגיל 39, עוד סוחב, מה זה סוחב? עוד מוביל את ההגנה של פורטו בליגה הפורטוגלית, בליגת האלופות, והולך להביא את ההגנה של פורטוגל בעוד מונדיאל.
אני חושב ש... כאילו, מבחינתי לפחות, פפה, הוא לא... זאת אומרת, הוא יהיה המוביל שלהם, אבל רוב השחקנים, אתה יודע, זה קאנסלו, הם יהיו הצעירים, הם אלה שבעצם יהיו אומרים, הוא יהיה בער מבוגר אחרי, וזה בסדר.
אין בעיה, אבל ברור לך שהוא שחקן הרכב.
יכול להיות שזו החוליה החלשה דווקא, אולי בהגנה, לדעתכם?
לא, אני לא חושב אם...
אמרת, הגיל, בגיל הזה...
לא, אבל הוא עדיין טוב. זאת אומרת...
אבל ברמת המונדיאל...
לצידו אני מניח רובן דיאז.
נכון.
קאנסלו בצד אחד, ונונו מנדס בצד שני, ואופה, רביעת הגנה שיודעת גם לתקוף מההגנה.
אולי הוא בא על תקן... למה? בטוח שהוא מולחם להרכב? אולי הוא בא...
לדעתי כן. מה שאני יודע, כן. אבל אם יש לכם איזשהו מידע אחר, אני, אתה יודע, ממי ששאלתי, מביני... כן.
איתן?
זהו, השאלה אם הוא... לא שאני מזלזל בו, פשוט, אתה יודע, גם הגיל, ואני יודע שאתה לא אוהבת על זה עכשיו, הבנתי שאתה לא אוהבת לדבר על הגיל, אבל... זאת אומרת, מגן מ-סיטי, בלם מ-סיטי, או המגן השמאלי מפריס סן ז'רמן, ופפה בן 39, כאילו... השאלה אם זה לא...
לא, בסדר, אתה יודע, אז אני לא...
החוליה החלשה ברביעה הזאת.
לא, אז תראה, אם אני מחפש פה עוד בלם שלישי, נגיד, כי עכשיו דיברנו
קצת... לכמה שנים לצידו היה ברונו אלווש, וזה לא כזה מזמן. וגם היה זה שחקת כמעט גיל 40.
לא, בסדר, אבל בסופו של דבר, הבלם השלישי שיש כאן בסגל, מבחינת בלם תפקיד אמיתי, זאת אומרת, הבלמים שיש הם פפה, הם רובן דיאס, ואנטוניו סילבה, זה שלושה בלמים. אז אני לא רואה אותו מתוך שלושתם, לא עולה בהרכב. בוא נגיד רובן דיאס הוא בנקר, ולצידו עדיף, לדעתי אולי במונדיאל עדיף את פפה 39, ולא את אנטוניו סילבה 19. למרות שאנטוניו סילבה...
אני חושב גם תלוי בתוצאות, אולי אם
מישהו
לנוח מתישהו.
בוא נגיד שפורטוגל משחקת בבית מספר 8, והיא פותחת את הטורניר עם גאנה, במחזור השני אורוגוואי, ובמחזור השלישי דרום קוריאה.
לא כזה פשוט, כמו שנשמע.
זה לא יודע כמה זה נשמע פשוט.
מול דרום קוריאה בעיקר. אבל שוב, זה שאלה...
אולי נבחרת הכי מרגשת.
תיתן רגע את השמות של הקישור, אני חייב...
זהו, אז אנחנו נעלה צפונה בסגל. בהרכב, רק רגע, אני אגיד לך אותם.
סתגד אגד אדם.
טוב, על רונלדו דיברנו.
כן, אבל הוא...
משכתי זמן. טוב, קישור אחורי. ככה, מה
שנקרא... זאת את כל הקישור.
טוב, רובן נבס, ז'ואר פליניה, וויליאם קרווליו, דנילו פררה, מתאוש נוניאס, ויטיניה, אוטביו, ברנרדו סילבה, ברונו, ז'ואר מריו, רפאל לאו, ריקרדו אורטה, ז'ואר פליקס, אנדרי סילבה, גונסלו רמוס וקריסטיאנו רונלדו.
זה רק הקישור.
זה הכל.
הכל.
הכל, הכל, הכל. עכשיו, אני... שהחלוצים בתכלס, החלוצים האמיתיים, זה אנדרי סילבה, גונסלו רמוס, שראינו אותו נגד מכבי חיפה, וקריסטיאנו, שכנראה כבר לא משחק את ה-left wing.
תבין, אני, אתה יודע, אני עובד בדיוק על איזשהו, הנה, בשושו, אני עובד בדיוק על איזשהו טור שנקרא אילו, אילו זה לא היה זוכה, אילו זאתי הייתה זוכה וזאתי לא, אילו זה, אילו הדברים היו קורים אחרת לאורך גביע העולם השונים, מה היה קורה אז? ואתה יודע, אני מסתכל למשל על נבחרת פורטוגל של 2016 שזכו ביורו. עכשיו, השחקן הכי גדול בעולם, מה שתרצו. מה שתרצו מבחינת קבוצות והצלחות וזה, וגם היו להם קבוצות שזכו בגביע אירופה לאלופות והכל וזה. ועדיין, עדיין, פורטוגל לעולם לא תקבל את הכבוד שלה, אם היא לא תגיע לטופ הזה, שלקח את כל מה שיש לה ולזכות באיזשהו, בגביע העולמי למשל. למה? כי כל עוד היא זכתה ביורו זה ייחשב כחד פעמי, סגנון יוון או דנמרק או משהו כזה. ומבחינת תרבות של איך אנחנו מקבלים את פורטוגל כמדינת כדורגל, כאחת הגדולות בעולם. עכשיו, מה הכי מצחיק? לאורך שנים לא היה לה סגלים שמאפשרים לה את זה. אתה מקריא לי עכשיו פה רשימה, אני תופס את הראש, אני אומר...
לא, לא, ברור.
אני אומר לעצמי, אני אומר לעצמי...
כוכבים הכי גדולים.
מה זה כוכבים?
רפא אליה הוא אולי השחקן הכי טוב בסריה.
תקשיב, מבחינת רשימה של קישור התקפה, וזה עוד אחרי שאני נניח לוקח את רונלדו, נניח רונלדו נפצע לא משחק, אחרי שאני לוקח אותו ומוציא אותו, הרשימת קישור ושחקני התקפה, בין חמש הנבחרות הכי גדולות בעולם.
אני רוצה רגע לחזור לרונלדו. וכמו שאומרים שהוא תוקע את מנצ'סטר יונייטד, אולי הוא גם תוקע את פורטוגל.
חד משמעית.
כאילו, כל כך, אני בתור אוהד ריאל, כואב לי להגיד את זה, הוא כבר לא שחקן ריאל, כאילו, אבל זה לא, אבל כאילו, כואב לי להגיד את זה.
אבל... אגב, דיברת על תגובות ברשתות, מיד אחרי הרעיון, אז הרבה אוהדי ריאל רצו, תחזור הביתה, בוא הביתה, וכן.
שמע, אני בסך הכל, אני גר פה בישראל, לא גר בספר מבחינת, כן, רוצה לחזור שיחזור, אבל כאילו, אני לא חושב שזה נכון לשני הצדדים.
שוברת ליבם כנראה לראות את המצב הזה, בטוח.
זה בטוח, לא, אז אני אומר, זה עצוב לי מאוד לראות את זה, הוא לא הצל של עצמו, באמת, מ-day one של יובה.
אוהדי ריאל קצת שוכחים שפלורנטינו פרז לא אוהב שמסיימים אצלו. הוא תמיד מפריש אותם קצת לפני ראול, קסיאס.
אף אחד, שום אוהד ריאל
שוכח. המועדון יותר גדול מכל שחקן.
ואי אפשר לשכוח.
בא ביטוי בתארים בסופו של דבר, אז זה גאון,
אי אפשר לשכוח שזה אחד אחרי השני, ראול, קסיאס, רמוס, קריסטיאן, כאילו, אי אפשר לשכוח, זה שם, ועם זה החיים. אבל בכל אופן, אז רונלדו גם תוקע את פורטוגל, זאת אומרת, איך עכשיו יכול לבוא שחקן כמו, אני נגיד, לוקח הרכב אופציונלי, אני נגיד שם בצד ימין את ברנרדו סילבה, בצד שמאל את לאו, ז'ואר פליקס, כזה ה-AMC הזה, ואת קריסטיאנו חלוץ. אבל אולי באמת קריסטיאנו תוקע, ועדיף לפתוח עם חלוץ אחר, או... כאילו, בסופו של דבר מה, ישחקו עליו, ילכו עליו את הכדורים, אתה מתבזבז... אתה מבזבז את כל הטכניות הזאת של ברנרדו, של ז'ואר ושל רפאל יאר.
יש בזה משהו, כן. קצת מה שאמרתי קודם. מה אתה עושים כל הכישרון הזה לצד רונלדו? מה, הם יעבדו בשבילו או שהם יעשו את זה בעצמם? כאילו, אתה יודע, השחקן שהכי מזכיר את רפאל יאר, מבחינת הכושר נוכחי אולי זה ויניסיוס בצד שמאל. צד ימין ברנרדו סילבה, חדה, חמישה בישולים מעונה בפרמר ליג, בקבוצה כזאת גדולה כמו סיטי. מה, יעבדו בשבילו, כמו שאתה אומר, או ש...
אני לא חושב שזה יהיה נכון, אבל אני לא רואה את זה קורה אחרת.
כאילו, אם מאמן כזה, אתה יודע שיש לו מילה...
אז אולי בגלל זה, זה השורש של כאילו המשחק האפור, כי אתה רוצה שנבחרת כזאת תדרוס, אבל בסופו של דבר היא תקועה, והיא מנצחת בזכות איכות השחקנים יותר מאשר איכות המשחק.
יכול להיות.
כאילו, זה בסוף איזושהי הברקה קטנה, או איזה מצב נייח, או משהו כזה, או איזה מתפרצת מאיזה קרן. ומשם זה הגולים באים, וככה אלא קשה מאוד להצליח.
יכול להיות, ויכול להיות שיקרה לה, אתה יודע, אחר כך ניתן אימור אולי לאן היא תגיע והכל, או אם היא... אבל זה כמו שאמרנו לגבי, נכון, אמרנו דרום קוריאה, אולי תפתיע אותה כי יש לה סון, יש לה כל מיני שחקנים, אבל זה כמו כזה שאתה אומר על פורטוגל, שכמו שהיא יכולה להיות מופתעת, ואנחנו נופתע שהיא תופתע, פתאום יכול להיות שאחרי זה כמה משחקים גרועים אבל היא תאפיל, פתאום זה יתחבר לה בצורה כזאת, אוקיי, מה קורה פה? הם מתחברים טוב.
זה כמו שהוא תיאר עכשיו, שאם זה יהיה פעולה יצירתית, פתאום שתחיל המשחק הזה יותר לידי ביטוי בשלבי הכרעה, בנוקאוט.
עכשיו, גם יותר מזה, שנניח ב-2016 שרונלדו יצא בגמר, שהוא נפצע,
כן.
היום אם רונלדו ילך, כאילו, לא יודע, נפצע, לא יודע, יקרה איזה משהו
שרונלד... יש גיבוי, יש גיבוי.
כן, זה, לא,
יש
זה גיבוי? לא עדר, למרות שהובילים את הגביה, אבל זה לא עדר
מה ש... מה זה יש גיבוי? הם יכולים... שפע, זה לא שכאילו, הם תלויים... ההבדל הוא שהם לא תלויים ברונלדו, ש... אבל הם משחקים בשביל רונלדו, ויש זה גבול דק כזה...
שיכול להיות מכריע, אבל אתה יודע.
נגיד לא שבמונדיאל ברוסיה, פורטוגל בעצם בשלב הבתים... שיחקה נגד ספרד, וה-3-3 המעדד עם השלושה של קריסטיאנו במחזור הראשון. ניצחון דחוק על מרוקו, ואחת-אחת נגד איראן, וזה הספיק להם 5 נקודות כדי לעלות לשמינית. שם היא הפסידה לאורוגוואי, 2-1, ועכשיו היא מתמודדת עם אורוגוואי שלב הבתים, ובגלל מה שאנחנו מדברים, גורם לך לחשוב שאורוגוואי זאת אולי נבחרת שווה, לפורטוגל, ושפורטוגל אפילו מסוגלת להיות מופתעת על ידי גאנה ודרום קוריאה.
כן.
המונדיאל הזה...
צריך לזכור שגם גאנה עשתה משהו מאוד ספציפי למונדיאל הזה, הביאה הרבה מאוד שחקנים שהם עם אזרחות נוספת, ואז כי זה נבחרת אחרת לגמרי.
אז זהו, אז זה נבחרת שהיא כבר טובה יותר ממה שהיא אמורה להיות, ובסופו של דבר הם גם מצטלבים עם הבית של ברזיל, שווייץ, סרביה. וזה לא משנה את מי מהשלישייה הזאת, אני שם את קמרון בצד, זה לא משנה מי מהשלישייה הזאת, אף אחת מהן, במיוחד לא ברזיל, זה לא נבחרת שאתה אומר שפורטוגל עוברת, כאילו שאתה יכול להגיד את זה כך.
לגמרי, למרות שאם אתה מסתכל, אז אתה יודע, ברזיל יש את הסגל מפחיד, דיברנו על זה עם הקמרון, וראינו את הסגל במיוחד של השחקני התקפה, כמות שחקני התקפה וזה.
זה די דומה.
כן,
ממש. בדיוק, כשאתה רואה את הסגל של הקישור וההתקפה של פורטוגל, אתה אומר, רגע. מה זה? יש דמיון, א', גם בשמות יחסית.
גם בכמות.
אבל גם בכמות כישרון שיש, שהיא בלתי מוגבלת. ואתה אומר לעצמך, ותכף אנחנו נעבור לדבר על ספרד, כאילו, ואתה אומר, לפני 4 שנים זה לא היה. וזו שאלה, האם אתה לוקח את ה... ובאמת אני מרשה לעצמי להגיד, זה יהיה המונדיאל האחרון של קריסטיאנו? האם אתה לוקח את המונדיאל האחרון של קריסטיאנו? ואת כמות השחקנים הזאת, ואתה מקריב את זה בשבילו, או איך אתה גורם לזה שזה יעבוד. כי מבחינת כישרון, יש את זה. יש את זה, אין מה לעשות. מבחינת אופי, גם יש את זה. ראינו באין ספור פעמים שיש את זה מבחינת אופי. אני פשוט... תראה, זה נבחרת מרתקת, פורטוגל. זה כאילו, אני אומר לעצמי, השחקנים שם, באירופה השנה וגם שנה שעברה הם מדהימים ואני שואל את עצמי למה היא לא נספרת ואז אתה, כאילו היא לא נספרת כאילו ידברו על ארגנטינה, אולי גרמניה אולי אפילו ספרד לא סופרים את פורטוגל כמועמדת לשחייה וזה למרות הדברים האלה
אבל יש איזה חלום כזה אתה יודע, של גמר פורטוגל ארגנטינה אני מדבר על זה אולי בניחושים אבל
אם דבר כזה קורה?
זה כאילו הפרק סיום המושלם לעידן מסי רונלדו.
מה זה? זה כאילו...
אתה רוצה לדבר על זה עכשיו או בניחושים? מה שאתם רוצים?
לא, בוא נגיד שזה יכול לקרות, כן? מבחינת הצלדים והעץ...
אם זה קורה? פיפה תכווין שזה יקרה לשם או שיש יותר מדי ורים?
אני מקווה שלא. במיוחד שהתחלתי עכשיו לראות את הסדרה. כן, כן, כן. אני מקווה שזה... לא, לא, עזוב, עזוב. בגדול... עושים דברים על השולחן, אפורים לא אפורים, נבחרת פגז, היא יכולה גם פתאום לתת הצגות.
איזה שחקן לדעתכם? אז איזה שחקן לדעתכם, למשל, אז שים, רגע, שנייה, אני לוקח את רונלדו, ואת כל מה שהוא סוחב עליו, אני מניח שהוא יבוא גם להוכיח והכל.
אני רוצה לשים גם ספוטלייט על עוד שחקן, ואני מנצל את זה שאיתן כאן. ז'ואו פליקס.
זהו.
הגיע הזמן, הגיע הזמן. עכשיו אתה, אני מניח, צפית העונה הזאת בכל משחק של אתלטיקו.
כבש כבר לפני יומיים, רק לפני יומיים, שלשום, כאילו, במסגרת הגביע.
מה קורה איתו?
זה סיפור מאוד עצוב. הבן אדם לא משחק את סלצ'ולו. הוא כבר רוצה לעזור, ויש דיבורים על פריז, שמנדש כבר מנסה להעביר אותו לפריז בקיץ. אבל משחקים אחרונים, הוא עלה. שלוש הופעות כמחליף, שלושה שערים. הוא כאילו, משהו מאוד מוזר.
הוא עושה חתואר.
כן, ממש. הוא כאילו שחקן שכיף לראות, אתה יודע, איכשהו...
לא, אבל אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת, הוא לא פורח שם. זאת אומרת, ז'ואו פליקס שיצא מבנפיקה, לא, הוא קיבל את הדקות בעונות הראשונות. הוא קיבל את הדקות בעונות הראשונות.
כן, כן,
אבל... סבבה, אבל זה לא ז'ואו פליקס שהגיע מבנפיקה, מ-day one, זה לא אותו שחקן. הוא אף פעם לא הצליח להוביל את אתלטיקו.
לא בדיוק צ'וליסט בזה, הוא לא אנחל קוריאה שייתן את המרפקים וזה...
אז הוא לא מתאים לסגנון של צ'ולו. נכון. זאת אומרת שזה מבחינתו אולי החלטה לא משהו.
עכשיו בגיל 23, זה שאלה מאוד
גדולה. תראה, הסגנון של צ'ולו, וזה אני אומר, נניח קח את צ'ולו בסיאו. אני בכוון אומר, קח את צ'ולו בסיאו. שהיה לו הצלחות אם בגביעי אירופה השונים, או ב...
כמאמן או כשחקן?
כמאמן, כמאמן, כמאמן. או כ... בליגה, באליפויות. אז היו לו בדרך כלל חלוצים שהבריקו, או חלוצים שקיפלו את הטק, לשים את הגול. כאילו, חלוצים מבריקים. עוד שחקן שהיה נותן לו איזה פעולה יוצא דופן, אחת, שתיים, שלוש, ויודע לארגן את המשחק בצורה כזאת, אבל... הכל זה על ההקרבה וכל ה... ו... אני... כאילו, אני מסתכל על ג'ואר פליקס, והוא לא מתאים בשום פנים ואופן לשום דבר מהדברים האלה. ג'ואר פליקס הוא מסוג השחקנים שאם נניח תשים אותו למשל אצל פאפ, וואו.
כן, כן, כן.
כן, ברור.
תזכור שם גריזמן גם חזר לאתלטיקו, וזה גם פחות או יותר על אותה עמדה, וזה גם נוגס לו בדקות.
טוב, אז מה אנחנו אומרים על הנבחרת פורטוגל לפני שנעבור לשכנה של הספרד?
פוטנציאל סגל חצי גמר בעיניי.
פוטנציאל סגל חצי גמר בעיניך?
רגע, אבל איזה עוד שחקן, עזוב רגע, שים שנייה ג'ואר פליקס, רגע שנייה לפני שאנחנו אומרים, איזה עוד שחקן לדעתכם, כי בואו נענו סביבה וזה, איזה שחקן לדעתכם, הוא השחקן של פורטוגל, שנגיד עליו אחרי המונדיאל הזה, אופה.
אחי, זה יש שם יותר מדי, זאת אומרת, אם אתה תקבל...
רפאל לאו.
לא, זה הכי קל להגיד את זה על שחקן התקפה, אבל אם אתה תקבל מ...
פתאום קלצלו.
למה אני שומע אקו פתאום? אני שומע פתאום אקו. לא יודע מה קורה, נראה לי. בכל אופן...
אתה שומע אקו?
כן, לא משנה, לא חשוב. אני שומע כאילו יש עוד רמקול בתוך החדר. לא חשוב. אם אתה תקבל משחקן כמו קנסלו, את המשחקים המבריקים שהוא נותן אצל פאפ, או לא יודע מה, או מברנרדו, שזה שחקן התקפה, זה עדיין קל, אבל אם אתה תקבל מרובן דיאז וקנסלו ופפן, זה נעילה של הגנה, כי זה באמת יכול להיות כזאת נעילה של הגנה. אז זה בדיוק המצב. אז להגיד לך, על עוד שחקן של אנחנו כאילו לא מכירים שיפרוץ, אין פה דבר כזה. אין פה שחקן כזה.
אם יש משהו שכן, חוזרים שנייה להסתכל על הסגל של פורטוגל, זה יש חבר'ה שהם פחות או יותר באותו גיל שהם גדלו יפה, זאת אומרת, ברנרדו, ברונו פרננדש, כל החבר'ה לבני 27, 28, כאלה, שחקנים, ז'ואו קנסלו, פחות או יותר באותו גיל, והם כאילו גדלו יפה לתוך הסגל הזה. זה החובה היא גם עליהם, לא רק על רונלדו.
אלו שחקנים גם לפחות לעוד שני טורנירים לפחות, כאילו.
אימור?
טוב, אז בוא נראה. לא, פורטוגל, לדעתי, בסופו של דבר תעלה מהבית הזה, אני חושב שהיא גם תעלה מהמקום הראשון. ואז זה שם אותה נגד אחת משלוש נבחרות סרביה, ברזיל ושוויץ.
יש מצב
ש... שמה זה כבר יהיה אתגר.
רגע, והמקום שני מול מי?
מה זאת אומרת?
אם היא מסיימת מקום שני מול מי?
הבית שלה מצטלב עם בית שבע.
זה לא משנה.
אם היא ראשונה, אז היא נגד השנייה. אם היא שנייה, אז היא נגד הראשונה.
היא תסיים ראשונה, בקיצור.
אם היא תסיים ראשונה, אז היא תסיים נגד השנייה. אם הכוכבים מסתדרים וברזיל ראשונה, זה או סרביה או שוויץ, ואז לפורטוגל כבר יהיה מאוד מאוד קשה.
היא מסיימת ראשונה, שהגול הראשון שהם מפקיעים בטורניר, כולם רצים לרונלדו. לא, אולי הוא לא יפקיע את הראשון, אבל מה שלא קורה, כולם ירוצו אליו, בין אם הוא מפקיע ובין אם לא, זה מישהו אחר, כולם ירוצו אליו בחיבוקים.
זה החגיגה החדשה, אתה מכיר.
מעניין לראות, מעניין לראות. טוב, אנחנו נעבור אל השכנה שלה, אל ספרד, שאם לומר את האמת...
אני מתחיל לשיר, אני אוהב את ספרד, כן.
צבענו את המשחק של המאמן של פורטוגל באפור. אני צובע את הסגל באפור, אבל אני צובע בצבע רק את גבי ופדרי. אותם אני צובע בצבע, כל היתר...
אבל תגיד לי, זה נכון, אני שואל אותך, איתן, כי אתה יותר כאילו בתוך ה... אתה יודע, ממש בתוך ה... כאילו, בעבר, הסגל הספרדי, לפחות, היה התבסס ברובו, גם הסגל הספרדי הגדול שזכה בטריפל, וגם אחר כך, ברובו על קישור, סגנון משחק ברצלונאי עם... רגע...
על ברסה של פאפ.
רגע, לא, אבל רגע, עם... נניח סגנון משחק ברצלונאי, אבל עם החיזוקים הנדרשים מהריאל מדרידאי. זאת אומרת, הסגל היה מורכב משתי הקבוצות האלה בעיקר, עם חיזוקים לפה או לשם של שחקנים שגם אחר כך הגיעו לאחת מהקבוצות האלה.
נכון.
והיום אני מסתכל על הסגל שלהם. מכל קצוות, לא יודע, מכל קצוות אירופה, מכל קצוות ליגה, אני לא יודע איך להסביר את זה.
זהו, כמו שאמרנו, המאמן הוא האישו פה, בנבחרת הזאת, פחות השחקנים, וזה גם, הוא מאוד מעורר מחלוקת בספרד, לואיס אנריקה. נכון, התקשורת לא אוהבת אותו ואוהבת להציק לו, אולי התקשורת ממדריד בגלל שהוא עשה את הרק אז בעבר מריאל מדריד לברצלונה, ואתה יודע, אולי זוכרים לו את זה. אבל גם, אני חושב לזכור שמבחינה פוליטית ספרד היא, היא מאוד רגישה למצב הזה של שחקנים מאזורים שונים, אתה יודע, עם בסקים, קטלנים, אנדלוסים, כל מיני... והנבחרת הזאת היא מאוד כזאת. זאת אומרת, אין שחקנים שהם רק ממדריד או רק מברצלונה כמו שהזכרת. וטיפה אוהבים לעקוץ אותו על זה, כאילו. בעיקר בתקשורת, דווקא האוהדים עצמם בתוך ספרד מאוד אוהבים לתמוך בגלל זה בספרד, כי יש להם, יש טיפה נציגה לכל קבוצה, השוער, אונאי סימון הוא מבלבאו, ופדרי מהקנרים, אתה יודע, זה מחולה כאילו יפה, אבל לא אוהבים לפרגן לו. הוא אוהב להיות סיני מאוד עם התקשורת ולהחזיר להם.
בואו רגע נעשה איזה צד אחורה, כמו שעשינו בפרק עם ענבל על גרמניה, בואו ניתן קודם קצת היסטוריה על ספרד. בעצם, אפשר להגיד שספרד של 8, 10, 12 זה הנבחרת הגדולה בהיסטוריה?
לא, לא, היה לך גם ברזיל שלקחה לך שלושה מונדיאלים ב-12 שנה. בוא, הנבחרת האירופית אולי הכי גדולה בהיסטוריה? כן, מאירופה. למה? כי היא לקחה אליפות אירופה, מונדיאל ואז אליפות אירופה. מה שכן, אפרופו מה שדיברנו על פורטוגל ממש לפני כמה דקות, על זה ש... בעצם ספרד מרגע שהיא זכתה במונדיאל, ואני חושב שתבין, ספרד, בואו, יש לה את ריאל מדריד, הקבוצה הכי פופולרית בעולם והכי גדולה בעולם, שזכתה באין ספור אליפיות אירופה, אליפיות עולם, סמל סטטוס מסוים נקרא לזה ככה, אבל לעולם הכדורגל הספרדי לא נספר כמשהו שאני לא יודע מה, נבחרת שממש סופרים אותה כמועמדת, כמישהי שתמיד באה לזכות, עד שהיא לא זכתה בפעם הראשונה.
לפני שהם זכו, הם היו הלוזרים ברמות.
הלוזרים ברמות. זכו ביורו, סבבה. עד שלא זכיתם בגביע העולם, אתם לעולם לא תספרו באותו לבל, אפילו לא של אורגוואי. בסדר? אין מה לעשות. וברגע שהם זכו...
זק זה מה?
לא, כי אורגוואי זכתה.
בסדר, לפני 100 שנה.
לא משנה.
כן משנה.
מבחינת ה...
שהטורניר הזה היה 8
קבוצות. עזוב, אני אומר לך אפילו...
מבחינת היוקרה.
מבחינת אחד זה היה. לא, לא חסר לוויקיפדיה. רגע, אני לא חושב שזה נכון.
אז אתה יודע מה? אז אתה... כך, אפילו, נקרא לזה ככה, ספרד צרפת, נקרא לזה כאילו, ניקח את זה יותר, או גרמניה, האירופיות שזכו ב... אבל עד שהם לא זכו הספרדים, הם לא נחשבו, וברגע שהם זכו, פאק, נשבר איזשהו מחסום, ומאז לא משנה מה, ותחשוב, מאז שהם זכו בעצם, ריאל מדריד, ברצלונה זכתה עוד פעם אחת בליגת האלופות, עוד פעמיים בליגת האלופות, ריאל מדריד זכתה עוד
חמש
פעמים בליגת האלופות, אתלטיקו מדריד, היה איזה תור זהב כזה של כדורגל הספרדי ברחבי אירופה.
אגב, לא רק כדורגל, ספורט בכלל.
בספורט בכלל, הספרדים מדהימים.
עשו שם רפורמה מאוד גדולה.
גם בכדורסל כמובן עם פאו גסול שזכה פעמיים באליפות, הכל בסדר. אבל אם אנחנו מחזירים את זה לכדורגל, ברגע שהם זכו, זהו, זה שם אותם באיזה ספוטלייט שלא משנה מה, תמיד אתם תגיעו לגביע העולם, במיוחד שיש לכם את הקבוצות האלה שמצליחות, שאתם מועמדות לשחייה. אתם רואים אתכם כמועמדות לגיטימיות. עכשיו, הסגל הנוכחי, זה מצחיק שאני אומר את זה, אבל הוא מזכיר לי קצת, 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 מבחינת כל הפיזור ומה שאמרת איתן וזה, אבל הוא מזכיר לי טיפה, טיפה, את מה שהיה לפני הרגונס ב-2008. זאת אומרת שתמיד יש נבחרות ספרדיות טובות ושל שחקנים טובים.
כוכב פה, כוכב שם.
כוכב פה, כוכב שם. ומביאים ומקפצים אותם וזה. אבל עובדתית, הם הצליחו לזכות רק שהם התבססו על שתי הקבוצות החזקות ביותר שהליגה שלהם הוציאה. אין מה לעשות. וברגע שבשתי הקבוצות האלה אין כבר כל כך הרבה ספרדים, אז פה מתחילה קצת הבעיה, כי מה לעשות שתי הקבוצות האלה, גם עם הנפילה של ברצלונה, שתי הקבוצות האלה, הם תמיד בטופ.
טוב, בואו נחזור ללואיס אנריקה. לא, סליחה. בוא נתקדם מה...
סליחה,
בוא נתקדם מה... לא, גם עשיתי... טוב, אז בוא נתקדם מההיסטוריה אל המצב בליגה היום. יצאנו בעצם לפגרה לקראת המונדיאל. איתן, הליגה הספרדית זה שלך.
תשמע, מכנת ברצלונה וריאל, אתה יודע, אחת יצאה במומנטום טוב לפגרה, ואחת שמחה שזה הגיע. זאת אומרת, אם ברצלונה, למרות ההפסדים בהדחה מליגת אלופות, סיימה ברצף של ניצחונות, ואפילו כמה ניצחונות שאתה יכול להגדיר, ניצחונות של אופי, אתה יודע, כל הניצחון 1-0, סליחה, 2-1 באלסדר, במגרש קשה של אוססונה, ויוצאת לפגרה עם... עם יתרון בטבלה של שתי נקודות, וריאל מדריד, עם כל הסיפור ש... מה, בנזמה מזייף פציעה, אתה יודע, יש שמועות, ופתאום תיקו מול ג'ירונה, ופתאום הפסד מוזר לרייו וייקאנו, וניצחון בקושי על קאדיס, הם כאילו, הם סמכו שזה הגיע.
אז בוא נגיד, המצב כרגע בטבלה, בעצם 14 מחזורים לפגרה, ברצלונה, במקום הראשון, עם 37 נקודות, ריאל מדריד שנייה, עם 35 נקודות, ואחריהן סוסיידד, ואטלטיק בלבאו, ואטלטיקו מדריד עם 24 נקודות, כאילו גם בלבאו, אטלטיקו מדריד, וסביליה עם 24 נקודות, אז זאת עדיין ליגה של שתי קבוצות, עם כל הכבוד לאטלטיקו, כי ברגע שהיא חלשה, אז אין צל השלישית, במיוחד שסביליה הגיעה למצב שהיא הגיעה אליה.
היא באזור האדום השני.
אז זהו, אז נחמד לראות את העלייה של הבסקיות, וזה משהו שאנחנו רואים 3-4 שנים, בעיקר גביע המלך, דברים כאלה, אז הבסקים שם...
המון שחקנים מקומיים גם. גם בבלואר וגם בבלואר בגלל החוק שלהם, וגם בסוסיידד, שיש להם מחלקת נוער.
ולפני שנצלול לעומקי הסגל, בוא נגיד מילה על החבר'ה שלא זומנו.
שוט.
שבוא נגיד אם אנחנו משחקים בשכונה, אז יש לך שם שוער דוד דחיה, יש לך שחקן שיעשה לך עבודה בהגנה רמוס, יש לך את יאגו אלקנטרה שיכול לעבור כמה שחקנים שבא לו, ואז הוא יכול למסור לג'רארד מורנו שישים את הגול.
עכשיו אני שואל אותך,
וככה,
רמוס, רמוס זה לא שחקן שהיית מזמן, הרי יש לך 26 שחקנים, נכון? רמוס זה לא שחקן שהיית מזמן אפילו רק בשביל האופי?
אותי או... אל תשאל את זה. מבחינתי, רמוס, צריך רמוס ומסביבו.
מה אמרו בספרד, למשל, על זה?
עניין של רמוס לא התחיל מהזימון הזה.
נכון.
זה כבר שנים, היה גם סיפור ש... שזויסטריק נתן לו לנוח כשהוא זימן אותו, וכל מיני סיפורים כאלה ביניהם, ואז כאילו פשוט נחתך במכה.
נכון.
רמוס כבר לא זומן יותר לנבחרת, ועדיין ממשיכים להציק לו עם שאלות על זה, ואמרו, אוקיי, הוא בכושר טוב, עבר את הפציעה, הרי הוא עזב את הריאל קצת עם פציעה, ושנה שער שחק פחות, והשנה הוא נראה שהוא חזר לכושר שלו, ועדיין לא זומן.
במשחקי הנבחרת של עונה שעברה, אני יכול להבין, עונה שעברה, מה שהיה עם פריז, הוא לא שיחק.
נכון.
לגיטימי לא להזמין אותו, למרות שגם אם הוא בריא, אני מזמין אותו לא משנה מה. כמו שקוקה אומר, אולי לבוא שישב על הספסל אפילו. אבל העונה שהוא, אפשר להגיד, חזר לעצמו, השתלט על המקום בהרכב, בפריז, וגם צריך להגיד, בליגת אלופות לפחות, שזה המבחן יחסית נראה טוב. וכשאני רואה את הסגל, ואני רואה את שחקני ההגנה, אני לא יודע כמה זה משמעות, כאילו כמה החבר'ה שהגיעו עדיפים עליו בכלל.
זה נראה שהגישה של לואיס אנריקה זה קצת כמו מאמן קבוצה ולא נבחרת. זאת אומרת, הוא כאילו בוחר את השחקנים שהוא רוצה להרכיב מהם את הטקטיקה שלו. זאת אומרת... תכף נעבור לעניינה, נעבור
עכשיו. בוא באמת, ניכנס לסגל, עכשיו בסגל, שלושה בלמים טבעיים, פאו טורס, ויה ריאל, אמריק לפורט,
שניים סמלים ברגל, שזה חשוב לציין,
ואריק גרסיה, שאנחנו רואים אותו בברסה, ואין אוהד ברסה שאוהב אותו לדעתי. עכשיו,
איזה קביעה.
אבל הוא שחקן מאוד טקטי.
האוהדי ברסה שאני נפגש איתם, לא אוהבים את אריק גרסיה. מה, רמוס פחות טוב מאחד מהשלושה האלה?
וצריך להוסיף גם את אוגו גיאמון, שהוא מוגדר כקשר אחורי, אבל יכול לסחק גם כבלם. ולואיס אנריקה גם נשאל על זה במסיבת העיתונאים, ואמר שראינו את היכולת שלו גם כקשר אחורי, וגם זהו. וגם כבלם הוא יבוא ויכול לסחק גם בנבחרת.
קח אותנו להמשך חוליית ההגנה.
מבחינת מגנים, אנחנו מדברים על ג'ורדי אבא, שזה די מוזר, כי כאילו העלים אותו בברצלונה, אבל במשחקים האחרונים הוא כן משחק ונראה טוב, הוא בא עם הניסיון. שגם לא היה קצת ריב עם לואיס אנריקה, ופתאום הוא חזר, ונהיה שחקן הרכב. חוסה גאיה, שהיה גיבוי של ג'ורדי אלבה כנראה, או שיפתח, זה מעניין. אספיליקווטה ודני קרבחל, שניהם מעל גיל 30. בכלל, כל החוליה הזאת של מגנים, הם החבר'ה יותר מנוסים.
ועדיין לא ברמה.
לא.
ועדיין לא ברמה של לבוא ובכלל להיות קונטנדרית.
זה מוזר להגיד את זה על ספרד אחרי הרבה שנים.
כן, היא כן קונטנדרית, אבל לא מובהקת. כי בכל זאת, אי אפשר לדעת איך זה התבשל.
ברור שאי אפשר לדעת איך זה
התבשל. אבל הגנה כזאת, ועשינו את הפרק עם גרמניה, שממש הפרק הקודם, וזה באותו בית, אגב, בוא ההתקפה של ביירן מינכן נגד כל ההגנה הזאת. זה לא כוחות. זה 8-2.
זה מוזר, אתה יודע, זה אם זה יסתיים ככה, זה יהיה זר לאללה.
לא, סתם, זרקתי, אבל זה מתבקש לזרוק את זה.
תשמע, לסנריקי ישרק על החזקת כדור, אנחנו זוכרים את המשחקים גם ביורו, שהיו טיפה משעממים, אפילו שמרו על החזקת כדור, והגול הזה של מורטה, והגול הזה של... זה מוזר.
אז המגנים הם אלו שיהיו בעלי הניסיון, אבל אולי עם הכי פחות כוח לרוץ יותר מדי. הבלמים, בוא נגיד, תשמעו, יכול להיות... אמריק לפורט, סיטי, פאו טורס, ויה ריאל עם כל העונות הטובות באירופה. אולי באמת.
תשמע, גם פאו טורס וגם אמריק לפורט, שניהם בעלמים מאוד גבוהים, ויש להם נתונים די גבוהים במאבק אוויר, נקרא לזה, בנגיחות. זה יכול להיות שהוא בונה על זה, על בוא נעצור שם, והם גם יודעים להתנהל טוב עם הרגל, במשחן מסירות. אז הוא רוצה להחזיק בכדור, אין מה לעשות.
נרד רגע שלב אחורה אל השוערים. אמרנו דוד אחרי הלא זומן, מבחינתי זה כאילו פתאום שלושה שוערים, שאתה אומר כאילו, אין לך שוער, אין לך שוער, אין לך, לא, אונאי סימון עם כל הכבוד לבלבאו, זה לא, אתה יודע, מועדון טופ. רוברט סנצ'ז מברייטון, ודוד ראיה מברנדפורד, אחלה, קבוצות פרמייר ליג, הכל טוב ויפה, אונאי סימון מקום שלישי בליגה הספרדית, אבל התרגלת לדחיה. לפניו התרגלת לקסיאס, לפני קסיאס התרגלת לשמות גדולים. זה אולי פעם ראשונה שספרד לא בא עם שוער שהוא גם...
פיגורה.
כאילו, כן, סטאר כזה.
לא, אבל הוא לא השוער של לואיס אנריקה. למעשה דחיה לא שיחק מאז אוקטובר 2020, כאילו,
אבל עדיין, לא להזמין אותו, זה... זה למונדיאל, זה כמו לא להזמין את רמוס וטיאגו, שגם אליו נגיע.
כן, אבל הוא לא סופר אותו כבר כמה שנים, אפשר להגיד, ואונאי סימון זה השוער הראשון שלו, לא משנה מה תעשה. יש לנו אונאי סימון יכולות מאוד מדהימות, אתה יודע, באחד על אחד, ופתאום אתה רואה איזה צלות, אתה אומר, מצד שני יש לו גם את הפדיחות, מה שהיינו קוראים לזה בבירטוזים.
יש הרבה שוערים שאנחנו מדברים עליהם.
כן, כן. עכשיו, פדיחה פה, אתה זוכר, אם אתה רואה עצמי של פדריקי ואיך שהוא מסר אחורה, אז ביורו, יש לו טיפה פדיחות.
מצד שני, ההגנה הזאת, כמו שתהיה לפורט, הם רגילים לשחק עם סימון. זאת אומרת, הוא מריץ אותם כבר הרבה זמן
ביחד. זהו, אנריקה לא מרבה לעשות שינויים בכללי בסגלים שהוא מזמין. אולי זה מה שהופך את ספרד לעוד יותר לתחרותית, כי היא גם יכולה גם לשחק כמו קבוצה, שזה משהו שמאוד אוהבים.
בדיוק מה שאני מנסה להגיד, זה שזה לא נבחרת שאתה לוקח את השחקנים הכי טובים כרגע, אלא בנה לעצמו סוג של סגל, קבוצה פשוט.
אז אם אנחנו לוקחים את זה ועולים לקישור, פדרי גבי בוסקץ.
כן. יש שאומרים שיכול להיות שאולי גבי וקוקי אולי לפעמים יהיה איזה שינוי, אבל כן, זה נראה שזה הכיוון. בוסקץ, כן, סוף העונה מסיים חוץ בברצלונה, וכן, נראה כבר יעבור לארצות הברית או משהו בסגנון, וזה המונדיאל האחרון שלו. לואיס אנריקה אמר שהוא יתעקש איתו, שיבוא למונדיאל הזה, והוא הקפטן.
שזו גם שאלה, כי הוא בעצם בוסקץ, הוא השריד האחרון, האחרון המויקנים נקרא לזה ככה, מ-2010.
אבל...
וזה משהו מאוד משמעותי, כי הוא היחיד בסגל הזה, היחיד שיש לו את הניסיון הזה של מה זה לשחק באלופת עולם, קודם כל, ומה זה גם לשחק בקונטנדרית באמת לאלופת עולם. זה משמעותי.
גם ג'ורדי אלבה ב-2012, אבל זה ביורו,
לא,
מסכים?
לא,
אבל...
לא, אני מדבר איתך על אלופת העולם, זה הפעם ראשונה, אין פיקה, אין רמוס, מסיכור מונדיאל. אין, מי יודע שם, צ'אבי ואיניאסטה כמובן כבר מזמן לא.
אבל כל העניין הזה שבסופו של דבר הוא הולך על ההרכבים שהוא מכיר ודברים שהוא יודע. עכשיו אני רואה שחקן כמו רודרי, יותר טוב מבוסקץ. אני אכנס לוויכוח הזה עם כל אחד.
יותר בקושר, שמע, בוסקץ
ירידה קצת. אבל בכל זאת, לפי הדיווחים, לפי כל ההרכבים המשוערים, הוא הולך על בוסקץ פדרי גבי, אפילו לא קוקה, בשביל העניין הזה של המשחק ביחד והכל, ובוא, אני לא יודע כמה גבי ופדרי נופלים מקוקה או...
יכול להיות, אבל בגלל שהם משחקים ביחד בברצלונה.
אז זהו, זה מה שאני אומר. בגלל שלואיס אנריקה אוהב את העניין הזה של הטקטי, של הלכת על השחקנים שמכירים אחד השני, הוא פתאום לא יכניס לשם את רודרי, וכאילו המשולש הזה באיזשהו יערס מאיזה חוסר תאום, אבל... אבל...
תשמע, צריך לזכור שהפריצה של פדרי וגבי, בכדורגל האירופי, גם בברצלונה, זה גם בזכות הנבחרת. פדריק יחב ביורו, וגבי לואיס אנריקה.
הם ילדים, זה אחר אגב, זה לא שכאילו, הם בני 20.
כן, 18, 19.
זה לא משנה את איך שהם משחקים.
לא, לא, בסדר, לגמרי,
לגמרי. אני לא רואה את ההבדל בין שחקן 34, 5, או שחקן כמו מוקוקו שדיברנו, 17, או אלה בין 18, 19, ויש גם את אנסופטי שהוא כבר בין 20, אבל
אתה זוכר? אז אני אתן לך שאלה, ואני אגיד, כאילו, זו שאלה שנשאלת, האם הסגל הזה, זה סגל שבכלל בא ואומר, אנחנו קונטנדרים בכלל? או שבאמת מצפים בספרד לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה סגל גם מאוד מאוד צעיר, כנראה שאם הוא יצליח, זה יהיה רק עוד כמה שנים.
זה יותר אווירה, לתת את ההזדמנות לחבר'ה הצעירים האלה לבנות את הסגל העתיד. זאת אומרת, לצד החבר'ה יותר מובגרים, קוקי, בוסקץ, אלבה, קרבחל, ובאמת להשאיר איזשהו שלד לעתיד. לא חושב שהיא מעל הרבע גמר, תכף נגיד לחושים, אבל חומר למעל רבע גמר, לא בטוח.
אבל אם אנחנו עכשיו קופצים יותר לקישור התקפי סלש חלוצים, יש לנו הבולטים בעצם, בעצם שזה כולם, כי, ואני גם רוצה שניגע באחד ספציפית, יעלום אמיתי. אז יש את דני אולמו, שהוא בן 24, ואנסופטי שהוא כבר בן 20, והוא מדהים.
אבל הוא אחרי פציעות מאוד מאוד לא
חשוב. כן, אבל כשהוא משחק, אתה רואה למה הוא מסוגל. פרן טורס בן 22, ירמי פינו בן 20, אסנסיו.
כמובן.
ופבלו סרביה ומורת השם, בעצם הבני 30 פלוס, אבל אני רוצה לשים את הדגש על, לדעתי, אחד ששווה, ואני מה זה מקווה שהוא יקבל כל כך הרבה דקות שאפשר, ניקו וויליאמס.
כיף לראות אותו משחקים.
אנחנו... שוטו, דברו עליו קצת.
אח שלו הגדול, ניאקי וויליאמס, מייצג את גאנה.
אתם מכירים את הסיפור שלהם על האינסטגרם?
שמה?
האינסטגרם.
שאחד, ניאקי וויליאמס בעצם, הרי מה המספר שלו? 9, נכון? באינסטגרם הוא מספר 11. אח שלו, שמשחק בנבחרת גאנה, הרי בקבוצה הוא מספר 11, אבל באינסטגרם הוא מספר 9.
גדול.
כאילו, רושם, זה משהו מגניב לאללה. עכשיו, שניהם ושני מפרעות איזה, כן.
אז ניקו וויליאמס זה שחקן כזה ווינג, ימין, שמאל, יותר בצד ימין, אבל עם רגל ימין. זאת אומרת, לא העניין הזה של הלחתוך לאמצע, יותר ווינגר, מהיר, טכני בטירוף, כישרוני. בליגה הספרדית העונה, 3 שערים, 4 בישולים, באמת, והוא ביחד עם אח שלו שבחר לייצג את גאנה, ואני אשמח לראות אותו כמה שיותר.
הלוואי, בצד ימין, אתה יודע, יש לו דריבל מדהים, הוא שני בליגה ברמות כדור מוצלחות, כמו שאמרת, זכרת, הבישולים שלו, זה כיף, זה כיף לראות, הוא פרץ כאילו לאט לאט, אתה אומר, הוא כבר בן 20, זה יהיה מוזר להגיד, אבל כאילו, הוא לקח לו איזה שנה, שנתיים, נכנס להרכב, ווולברדי הגיע, ופשוט...
העונה זה קורה, העונה זה קורה.
הוא ואח שלו...
This is it.
כן.
אז
אבל אז אתה רואה את ניקו וויליאמס 20, פינו 20, פרן טורס 22, פאטי 20, דני אולמו 24, יש לך פה מונדיאל הזה ועוד שניים אולי.
זה כאילו מונדיאליטו.
אבל מצד שני אתה אומר אולי פה יש חוסר ניסיון ואין לזה סיכוי להתקדם.
מה עם מורטה? מה עם מורטה?
ומורטה. זהו, ונגיע למורטה ולסרביה, ולמה ג'רארד מורנו לא זומן?
ג'רארד מורנו התחיל את העונה עם פציעה בסוף חודש ספטמבר. ורק עכשיו חזר על קשירות, אז יכול להיות שזה. תשמע, לגבי ההתקפה הספציפית, זה אחת השאלות הראשונות ששאלו את לואיס אנריקה במסיבת עיתונאים, איך התקבלה ההחלטה של אנסופטי? כי אמרת, הוא בא מפציעה, הוא לא 100%, הוא אמר, עד הלילה, כאילו ממש עד הלילה לפני שפורסם הסגל, זה לא הוחלט שהוא יבוא, יכול להיות שהוא השאיר בחוץ את בורחה אגלסיאס, לא חושב שזה יאגו אספס, אבל הוא השאיר מישהו מחוץ לסגל, והתעקש על, לא, כנראה שזה דיבור על התקפה ספציפית.
לא, אני רק רוצה לומר שכאילו, הרי זה גם מודיע, אנחנו תמיד שוכחים, כאילו, זה פשוט יושב לי פשוט המשפט הזה שאמרת, מה, זה לא יהיה 8-2 כמו ביירן מינכן, כי בעצם גרמניה מבוססת על ביירן מינכן, שגם נתנה רביעה לברצלונה, כאילו, כיסחה את ברצלונה השנה, אז בליגת האלופות, ואני אומר, זה גם נבחרת מאוד מאוד צעירה, וכאילו, אנחנו רואים את ה... אבל מצד שני, אני אומר לעצמי, בונה, אנחנו גם במונדיאל אחר, שיש בו בעצם... אפשרות להחליף חצי קבוצה גם, כאילו, אם אתה רוצה,
כן,
אם דברים לא.
כן, חמישה חילופים.
זה קצת אחרת ממה שהיה, או...
מעניין אותי לבדוק אם המונדיאל הזה הוא המונדיאל הצעיר בהיסטוריה. לא. מבחינת הגילאים של
אני ה... אני חושב ותיק.
לא, מבחינת הגילאים של הסגלים. כי יש המון בני 20 ובני 10.
אני אגיד לך מה, פשוט...
גם אנגליה, גם...
פשוט, היה לך שניים, שלושה מונדיאלים, של סגלים שהם היו בערך אותו דבר.
שמע, אני עברתי על כל הסגלים. אני עברתי על כל הסגלים.
אנשים, אין מה לעשות, אנשים פורשים.
לא, שמע, אני עברתי על כל הסגלים, וחיפשתי שחקנים, נגיד, 33 פלוס. זה אולי 2, 3, 4 מכל סגל, אלא אם כן, זה הסגלים שממש מתבססים על הוותיקים שלהם. כמו, אתה יודע, אבל יש גם קיצונים, כמו קוואני וסוארס באורגוואי, שמושכים את זה קדימה. זאת נבחרת צעירה, נבחרת שאנחנו צופים לה מה? הגיע הזמן, הגיע העת.
אבל אני רק אומר לך את זה, נכון ב-2010 שהם זכו, הקישור שלהם היה צ'אבי, אינייסטה, בוסקטס, שהיה צעיר אפילו יותר מהם.
נכון. לפי 100 יותר טוב ממה שהוא היה.
לא, רגע, אבל מי עוד היה להם שם? אני לא זוכר, זה היה...
צ'אבי אלונסו עלה.
צ'אבי אלונסו
עלה. פאברגס.
פאברגס היה שם...
הם שיחקו עם 6 קשרי אמצע.
רגע, רגע, אבל מה זה? פאברגס גם אז עוד היה צעיר. אבל נניח הוא התבסס על צ'אבי ואינייסטה, צ'אבי ואינייסטה היו בני 26, 7, משהו כזה, 25, 4, הם התחילו את המונדיאל הראשון שלהם ב-2006, סבבה? 2006 בני כמה היו? 21, 20, לא, זה משהו שהיום אנחנו שמים לב אליו, אליו כאילו יותר, אבל כאילו כשאתה מקריא את הסגל, אתה אומר גבי, פדרי, זה שחקנים שכבר שנתיים, שלוש בבוגרים.
כן, כאילו אוהבים להשוות את גבי ופדרי לאינייסטה וצ'אבי, אבל זה לא יפה.
זה מתבקש, זה
מתבקש. כי כמו שהוא הזכיר, אינייסטה וצ'אבי פרצו הרבה יותר מאוחר. צ'אבי היה קרוב אפילו לעזוב את ברצלונה, עד שרייקרד שכנע אותו להישאר. אינייסטה פרץ רק 23-24, זה לא אותו דבר, וגם לא בדיוק אותו סגנון משחק, אבל יש להם לאן לשאוף.
יהיה להם תמיד את ה... וזה גם העניין של הדור הזה הספרדי, עכשיו. זה משיבה.
ב-2006, מה שאמרת, צ'אבי היה בן 25, אינייסטה היה בן 21, היו שם עוד...
הם היו צעיר, זה כאילו כמו אתה מסתכל...
מרקו סנה היה ותיק.
נכון, אז אתה מבין...
צ'אבי אלונסו 23.
אתה מסתכל עליהם אז, ואתה אומר, רגע, אבל אז הם היו הצעירים. אני חושב שהדור הספרדי הזה, וזה המבחן הכי גדול שלו, אין מה לעשות, הוא יצטרך להתמודד עם מה שהדור הצרפתי נקרא לזה הנוכחי, התמודד לאורך השנים עם הזמן, עם ההשוואות של 98, ובסוף הם זכו ב-2018. אבל לקח זמן.
אז אתה אומר, המונדיאל הזה הוא הכנה למונדיאל הבא.
כן, כן, במונדיאל הבא, אם הדברים ילכו להם, כמו שצריך, אתה יודע, זה...
כן, כן, ברור.
אבל במונדיאל הבא הם כבר יתפסו את עצמם קונטנדרים.
אני רגע רוצה לחזור למורטה, כי אני זוכר שאחרי שפורסם הסגל, והיה איזה מים מאוד מצחיק בספרדית שראיתי בטוויטר, שאתה יודע, כל הנבחרות יש להם חלוץ דומיננטי שהולך עם מעל 10 שערים, אתה יודע, אמבפה, מסי, אפילו לבנדובסקי, וכאילו החלוץ המוביל של ספרד עם 5 שערים, עונה.
לא, זה שמורטה וסרביה עם החלוצים.
מדהים.
מורטה בנבחרת הולך לו.
נכון.
הוא חלוץ נבחרת מעולה, זה כל הקטע אצלו, זה קטע מצחיק, זה הזוי.
הוא גם התשע הטבעי היחידי בסגל, למרות שכשנשאל על זה לואיס אנריקה, הוא הזכיר שגם... אסנסיו יכול לשחק 9 מזויה, פרנסו פאט יכול לשחק גם כחלוץ, ופרן טורס.
מסיימים מקום שני או ראשון?
רגע, רגע, אני רוצה משהו שקפץ לי עכשיו שלא אמרנו, לואיס אנריקה מועמד להחליף את צ'ולו? זה הדיבור?
כן. אתלטיקו, הפרו שדיברנו על הליגה,
זהו, דיברנו על ריאל ברסה, בורגע ניגה באתלטיקו בנפילה. אתלטיקו
הייתה נפילה קשה מאוד בליגת אלפות, ובכלל במחזורים האחרונים בליגה, הפסדים מוזרים ו... הם יוצאים לפגרה הזאת עם שמועות שצ'ול אולי יעזוב. הבעיה היא שהוא הממן הכי מרוויח בעולם, פחות או יותר עם 24 מיליון חוזה עד 2024, וזה צריך להגיע ממנו. אם רוצים להביא מאמן, הוא צריך להתפטר. צצה שמועה כזאת, או דיווח נקרא לזה, בתקשורת הספרדית, שלואיס אנריקה יהיה מועמד להחליף אותו בקיץ, אם צ'ול לא יעזוב. אתה יודע, כבר דיבורים של מקורבים, שהוא כאילו כבר רוצה לעזוב את הנבחרת ולאמן קבוצה.
או נבחרת ארגנטינה, כן. מה שאני רוצה להגיד על צ'ולו, אפרופו העניין הזה שפתאום כאילו מדברים על צ'ולו, ויעזוב, לא יעזוב, אני חושב שמשהו בנה שם, צריך לתת לו את האפשרות לסיים. כמו שהוא רוצה.
אני מסכים.
כי... אתה יודע, להתמודד מול כל מה שברצלונה וריאל, עם ההתחמשות המטורפת שלהם והכל וזה, עכשיו... קצת השמועות ששחר הזכירו לי, הזכיר לי קצת את מה שקרה עם לופטגי.
נכון.
אי אז, שהוא פתאום כבר שומעים, לופטגי הולך לגאל מדריד, ואז פתאום הנבחרת הספרדית ימים לפני, ממנה את פרננדו ירו, כי פיתרו אותו, כי... אז זה מאוד מוזר, ואני מאוד מקווה, מאוד מקווה, שזה לא יקרה, זאת אומרת שלואיס אנריקה...
שם הנבחרת?
יישאר בנבחרת. אני חושב שהנבחרת עושה לו טוב, ואני חושב שאם הוא כבר זה שהולך ומגדל את השחקנים האלה ומגדל את הדור הזה, לא יהיה שווה, לא ספציפית כמאמן, יהיה שווה להמשיך לרוץ איתם. כי זה בעצם נבחרת שהוא בנה מאפס, הוא בנה. הוא בנה כמאמן, יחד עם המאמן הקודם, זה התחיל עוד מהמאמן הקודם שהחליף אותו בזמן שהוא היה בחופשה בגלל מה שקרה לביתו.
הוא פרש זמנית, כן, בגלל מה
שקרה לביתו.
נפטר מסרטן לצדק.
אבל בגדול זה משהו, תהליך שהוא התחיל, אני חושב שלואיס אנריקה עצמו, כמה שמקושר, שמה מקושר, אני חושב שעבורו זה יהיה הרבה יותר נכון להמשיך. אבל אתה יודע, אף אחד לא נראה, אני לא אכנס לי.
טוב, אז רק נזכיר, בית 5, ספרד, פותחת עם משחק נגד קוסטה ריקה, במחזור השני גרמניה, ובמחזור השלישי יפן. עכשיו, אמרתי את זה בפרק על גרמניה, אני כאילו שם, אמרתי גם את זה בפרק הקודם, אם הייתה עוד נבחרת בינונית פלוס, לא הייתי מעלה את אחת מהן, כאילו את גרמניה וספרד. יש לדעתי שתי נבחרות יחסית, שמכאן יכולה לעבור כאילו הפתעה שלילית, זאת אומרת שאחת מהן לא תהיה בשמינית, אבל בגלל שקוסטה ריקה ויפן שם, אני לא יודע, קשה לי ממש להחליט מה...
ואז פתאום אתה רואה את גרמניה כאילו, אתה יודע, דיברנו על גרמניה ככה, ואז...
ובקלות, גם ספרה.
רגע, ממש דיברתם על גרמניה.
גרמניה?
זה שאין להם חלוץ דומיננטי, זה משמעותי ביניכם?
זה לא משמעותי בקשר ליריבות אולי בבית.
אבל זה משמעותי...
אבל זה משמעותי בטח להמשך, אי אפשר לזכות בלי חלוץ. אבל השערים שם יכולים לבוא... מגנברי, מיסנה, ממולר, מקימיש, כל אחד מהם בסופו של דבר יכול להפקיע, וחוץ מזה שיש להם את פולקרוג, שזה מלך שערי הבונדסליגה, ולא צריך לזלזל בגלל שהוא לא מוכר. אחלה חלוץ, השאלה אם הוא ישחק בכלל, במסיאלה שיכול לתמוז.
כשדיברנו על גרמניה, אתה תראה, אמרנו, כן, גם סגל לא יודעים, אולי ככה וזה, ואז פתאום אתה מדבר על זה, רגע, אבל מול ספרד, רגע, הם מורכבים מביירן מינכן, אלה הקישור שלהם יחסית, וואלה, ביירן בהן, כשחק ברצלונה, כמעט כל מפגש שלהם, אז
כאילו אם אני עכשיו אני חושב שבסופו של דבר הן כן, גם גרמניה, גם ספרד יעלו, אבל ספרד לטעמים אחת מהן נופלת, חושב שאני חושב על זה לא עומד.
יפן?
זאת תהיה ספרד. אם גרמניה, אם אחת מהן נופלות, אני אומר, אם אחת מהן נופלות, לדעתי זאת תהיה ספרד שלא תעבור את הבתים.
אוקיי, היא קלה 98, זה מה שאתה רומז.
לא זוכר מה היה.
לא, ב-98 היא לא הפילה מהבתים.
חלש בהיסטוריה, אני טוב בהווה. תן לנו, איתן, את ה...
גם בגלל ההצטלבות עם הבית של בלגיה, אז יכול להיות שגם אם יעלו אור ראשונה או שנייה, לדעתי היא יכולה להגיע לרבע גמר, היא צריכה להגיע לרבע גמר, נגיד את זה ככה.
צריכה לפי השם שלה.
נכון,
שזה ספרד.
נכון, נכון, נכון.
אבל אם היא לא תגיע, אז גם לא נופתע אם היא לא תגיע.
בדיוק.
טוב, אז לא נותר לנו אלא לסכם ולסיים.
יאללה.
ולהגיד תודה רבה לאיתן אסטודילו, עורך שידורי הליגה הספרדית בוואן.
תודה לכם חברים.
קולומביאני מאוחזס. לא, אבל תודה רבה שבאת, כיף מאוד. קוקו, תודה רבה גם לך.
נזכיר
כמובן למאזינים שלנו את כל הפרקים שכבר עלו. יש לכם, תחפשו ישר ספשייל מונדיאל, אתם תראו בגדול, גם הפרקים שהוקלטו לפני 3-4 שבועות מאוד רלוונטיים, הכל טוב. אנחנו גם מקליטים בקוקפיט, שזה בית פודקאסטים חברתי, הממוקם בטרמינל ייצוג בבת ים, במקום מעסיק מתמודדי נפש ועוזר לשיקומם, באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט.
יאללה ביי.